שער הכוונות, דף וצוף עמוד ראשון. ברכת אלוקיי נשמה שנתת בי, ברכה זו סמוכה לחברתה, לפי שהיא כנגד אימה דעשייה, המחוברת תדיר עם הבא. הנה, להבין זה. הנה אף על פי שלא כל אדם זוכה לחלק הנקרא נשמה, עם כל זה הנה יש לו חלק בנשמת אדם הראשון שהיה כולל כל הנבראים, אף על פי שהאדם הזה עדיין לא זכה אליה הוא בעצמו. ואומרו תאורה היא כנגד עולם האצילות אשר משם נשמה לנשמה, אתה ברתה כנגד חלק הנשמה הבאה מן הבריאה, אתה יצרת בסוד הרוח הבא מן היצירה, אתה נפחת בי וסוד הנפש שבעשייה, ונמצא כי באומרו נשמה שנתת בי כלל כל הדלת חלקים הנזכרים וקראים כולם בשם נשמה. עד כאן הגענו. עכשיו אומר הרב, ואתה עתיד לתלה ממני וכולי, ובסוד מן כתוב בברכות של ברכת אלוקיי ואתה. אתה כתוב, אתה עתיד לתלה ממני, אתה עתיד לתלה ממנו לחזירה בי לעתיד לבוא. מתי זה אתה עתיד לתלה ממני? מתי אתה עתיד לתלה? לכאורה לפי הפשט אתה עתיד לתלה ממני לכאורה.
כן, עתיד לבוא.
יפה, אז כבוד עוזק. אבל לפי...
מתקנים בלילה.
בדיוק, לפי דעת הרב...
עזיד לבבוקר.
בדרושי הלילה, הרב מסביר את העלייה של הנשמה, דרוש ד' וגם דרוש י', שהכוונה שאתה, אתה עתיד לתלה ממני היום וגם למחר, בכל יום ביום שאדם הולך לישון, אז נשמתו ניטלת ממנו. זאת אומרת, שאדם לא בוחר מתי להירדם. אדם יכול להירדם? מתי שהוא רוצה? אם השם לא מפיל עליו חבלי שינה, עד מחר הוא יתגלגל במיטה, מימין לשמאל, לשמאל לימין. השם נוטל את הנשמה, השם מחליט מתי אדם מי נרדם. נכון. אבל כיוון שאנחנו מדברים על חלק העיקר של הנשמה וחלק מהנשמה סך הכל עדיין נשאר בתוך האדם, אז עדיין אפשר להגיד ממני, זאת אומרת חלק מהנשמה כן נשאר.
לפי הפשט שזה הולך לעתיד לבוא,
נכון, נכון, הנה חינמי שזה חלק נשאר ממנו לעולם, נכון? כיוון שעיקר האדם הוא הנשמה זה אמיתי, זה נכון. אז אמרנו שאתה עתיד לתלה ממני הוא בכל לילה ולילה, וזהו מה שכותב הרב גם בסוד מיין.
הוא גם אחד שנרדם בשיעור
שאלה קשה, שאלה קשה. יכול להיות שהתיקון שהוא עושה בשינה אצלו יותר חזק מהשיעור.
מה הסוד של שלושה ימים
שלא ישן? צריך להפז, אבל בדיבר הרב לא זכור לי פשט על זה.
זה מרוב מצברים.
זהו.
כאילו,
הנשמה זה אינסופית. כן, אבל בן אדם ש... הרי חלק מהתיקון של הנשמה של האדם זה שהוא צריך לי כן לישון. יש בזה גם כן תיקון לנשמה. הנשמה שלו עולה ומתחדשת. כדי להמשיך שפע יותר טוב, אז צריך שהנשמה שלו תעלה, וזה מה שרצינו עכשיו להסביר. הרב אומר, ואתה עתיד להתעלה ממני, הוא בסוד מן. כלומר, הרב מסביר בכמה מקומות, כמו שאמרנו שער כוונות דרושי הלילה וגם שער הגלגולים, בהרבה מקומות מסביר שהנשמה של האדם עולה, היא לא סתם עולה רק לתן דין וחשבון וכל הדברים שכתבו בעלי המוסר, היא גם עולה כדי לעורר את הפרצופים העליונים כדי להשפיע. כל עליית מן, הפשט של עליית מן זה בקשה מסוימת, שבן אדם מעלה מן, כלומר הוא מתפלל, הוא מבקש איזה דבר, אז הוא מעלה מן, מה יהיה נקבות? אם הוא יענה בתפילתו ויקבל את השפע, אז יהיה מן ומד. עכשיו, כדי לקבל את השפע צריך לעשות זיווג בעולמות העליונים. אם זון לא יתייחדו, לא יוולד שפע לתחתונים. ממילא, אם זון לא יקבלו את השפע מאבא ואמא, הם לא יכולים להתייחד. אחד תלוי בשני. כשהנשמה של האדם עולה בשעת השינה, שהוא ישן, נשמתו מסתלקת, עוזבת אותו, ועולה לעולמות העליונים, אז היא עולה בסוד מן, ביסוד דנוקבה. או... כפי שהרב מסביר ביסוד דימה הילאה, צריך איזה כמה עומקים, אבל לפי הפשט פה, מה שאנחנו מכוונים, ואתה עתיד להתעלה ממני, הוא בסוד מן, שהרב אומר, כוונה שנשמה עולה ומעוררת את המן, כלומר, את הבקשה של הנקבה, שאזי ישפיע את השפע שהיא צריכה, כדי שהיא תוכל להשפיע בעולמות התחתונים, יהיה אפשר לעשות את זה, אלא בכוח נשמות הצדיקים. כלומר, שעם ישראל הכוונה, כל אדם, ועמי כולם צדיקים, כל אדם לפני שהוא הולך לישון, לפני שהוא ישן, אז הוא אומר וידוי, אז הוא עושה תשובה. אם הוא עושה תשובה, אז הנשמה שלו יכולה לעלות בסוד מן. זה אחד הטעמים שאדם צריך להתוודות לפני השינה. אבל אדם שהוא לא מתוודא ועשה עבירה חמורה, ייתכן שהנשמה שלו לא תעלה, לא תיכנס למחיצה של מעלה. אלא היא סתם תשוט, כמו נשמה ארטילאית. היא לא תזכה לחידוש. אז לכן זה צורך אדיר לעשות וידוי לפני השינה, כדי שנשמתו תוכל לעלות והיא תתחדש.
אז יש הבדל, יש פה בארץ נקודת חצות, אגב באוסטרליה יש בשעה אחרת, זה לא כמו לפי ארץ ישראל.
לא, הכל הולך לפי המקום שנמצאים בו. כמו זמן התפילה למשל, גם כן. זאת אומרת, למשל יש מקומות שהשמש בקיץ שוקעת ב-10 בלילה. אז מה, הם לא יכולו להתפלל לפני. התפללו ערבית של רבי יהודה, כמה כבר התפללו? שעה וחצי לפני. הם לא יכולים להתפלל למשל תפילת ערבית בשעה 7 בערב. אז רואים שהולכים לפי המנהג של לפני לפי השעון של אותו כן כן ודאי של אותו מקום. שאדם עושה תיקון
ואחר לא עושה תיקון, כל אחד יש לו פרצופים
פרטיים
שלו.
כן, כל אחד יש לו זון הפרטי של שורף נשמתו ובדיוק כלל הוא פרט, זאת אומרת יש לו את הפרט ובסופו של דבר המטרה היא להשכים את כל הכלל. מה שהסברנו שהוא שעבר כמדומה, שיש את העניין של ערבים זה בזה, כל ישראל ערבים זה בזה, כמו שהגמרא בשבועות דפתל אומרת, דפלה מתת. עכשיו, מה העניין של הערבות הזאת? הרב מסביר שעל גלגולים, הקדמה למד, שאם אדם למשל, הוא השורש נשמתו מהכתף השמאלית של אדם הראשון. זאת אומרת, הרב מדבר על עצמו, אז הוא אומר אם אדם מסוים, הענבה שלו, זה אומר אם אדם מסוים, אבל הוא אומר את זה על עצמו, היה מהכתף השמאלית של האדם הראשון, שזה מקום מאוד גבוה, רבי עקיבא היה משם, כל הגדולי עולם, רבי אליעזר, רבי אביה, כל השושלת של רבי חיים ויטל בעצם.
זה אחד הדברים שאמרו שהרמב"ם לא מקובל, הוא שמצד שמאל.
לא, היה מהפאה השמאלית, אבל בכתפיים זה משהו אחר. אז הוא אומר, הרב שם, למשל מישהו מהכתף השמאלית של האדם הראשון, אז כל עוד שלא תתוקן כל הכתף הזאת, כל הניצוצות הרוחניים שהיו בתוך הכתף של אדם הראשון, אז עדיין יהיה חסר. זאת אומרת, שאם הוא היה צדיק יסוד עולם, ומישהו אחר היה הרשע באותה כתף, אז עדיין יצטרכו להשיב אותם בגלגולים ולסבול אחד בעבור השני. אז זה דין של כללות. אבל סתם ככה בפרטות, כל אדם יש לו את חיוב שמוטל עליו, וזה מוכח מכוונות פדיון הנפש. שם בכוונות פדיון הנפש אנחנו מכוונים לרפא את הזון הפרטיים של אותו שורש נשמה של נשמת החולה. אז זאת אומרת שכל אדם יש לו את הזון הפרטיים שלו. לפי זה יש את העניין של הכללות. עכשיו עוד כתוב, ואחר כך אתה עתיד להחזירה בי בבוקר. אז הנה למדנו שמה שכתוב ואתה עתיד לתלה ממני, כוונה באותו לילה. כי הרב אומר, אתה עתיד להחזירה בי בבוקר בסוד חדשים לבקרים. אז לכן רבנו הרשש כתב בסידור בקטן, אתה עתיד תלה ממני ולהחזירה בי בבוקר, בכל בוקר ולעתיד לבוא. אז בכל בוקר הוא כתב בקטן, לא בנוסח של אנשי כנסת הגדולה. כי בנוסח כתוב, ואתה עתיד לתלה ממני, מחזירה בי לעתיד לבוא. כך אנחנו אומרים. אז לפני לעתיד לבוא, הרשש כתב בקטן, אולי חזירה בי בכל יום, ולעתיד לבוא. זאת אומרת, יש את הפרטות של כל יום ויום, ולעתיד לבוא, תחיית אמיתי. יפה. עוד. ברכת הנותן נסך ובינה. כבר עוד התיחה, כי ליל הוא קודם חצות הלילה. ולילה, הוא אחר חצות הלילה. איך כתוב בנביא ישעיה? שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אז חכמים אמרו, שומר מה מליל, שאלו את ישעיה, שומר מה מליל, אמר, אם אתם באים, באיו, אם אתם תחזרו בתשובה, למה לא, אני בא. אז זה הפשט. או דרשת חזל. אבל שומר במילל, השומר במילל, הרב מסביר שער גלגולים, שיש תיקון שנעשה בליל, כלומר, איפה? זהו, אז יש את התיקון שנעשה בליל, כלומר עד חצות, ויש את התיקון שנעשה בלילה, זאת אומרת שזה לאחר חצות.
אז למה הוא
מנכה
את הלילה לפני לילה?
מה?
פסוק, למה לילה לפני לילה?
כי הלילה הוא יותר חשוב. בוודאי, בוודאי, זה העיקר, עיקר שעת השינה, כמו שנלמד תכף לקמן, עיקר שעת השינה ויותר הרב מסביר את זה שם, בדרושי הלילה, בדרוש רביעי, בדרושי הלילה, שאר הכוונות. עיקר התיקון של השינה שנעשה את זה עד חצות, ולכן זמן ברכות השחר.
אחרי חצות.
אז אחרי חצות. אז זה כמו שזה מישהו בא ואמר לי, הוא רוצה להיות מקובל, אז הוא נשאר עד חצות, ופתאום אשתו ראה אותו מברך ברכות השחר. אבל זה משוגע, הולך לישון מברך ברכות השחר. מה אתה הולך לישון עכשיו, מה אתה מברך ברכות השחר? אמרנו לו, אז מה אמרת לה? מה היא מבינה? מה אני אגיד לה? אמרתי לה... מה אני אגיד לה? לך תתבקח איתה, אנשים עם בפני עצמם. לא אמר, שתק, שלום בית. אז רגע, תכף נדבר על זה. לא, אם הוא הולך לישון אז הוא אומר אותה לפני השינה, אבל אם הוא יודע שהוא הולך לישון אחרי חצות אז הוא יגיד אותה בנקודת חצות.
לא משנה באיזה נקודה לפני חצות אני אומר את הקריאת שמע, או שיש חשיבות לנקודה מסוימת בזמן הזה?
בטח שיש חשיבות, יש חשיבות לנקודת חצות.
לא, לפני חצות, זה לקריאת שמע של השינה.
כן, הרב תורת חכם אומר שהוא שמע מרבנו הרשש, יש קבלה בידו משם הורנו ורבנו הרשש, שאם אדם אומר קריאת שמע לפני חצות, אבל זה לא היה סמוך לחצות. נגיד חצי שעה לפני, שעה לפני, שעתיים, בעשר בלילה הוא אמר קריאת שמע של המיטה, אז הוא תיקן את הבן דבן דבן. ואם הוא אמר קריאת שמע בדיוק בחצות, טוב, אי אפשר לצמצם, אז שתי דקות, חצי, חמש דקות לפני חצות הוא אמר קריאת שמע, אז הוא תיקן, את מה הוא תיקן? הוא תיקן את המה ובן דבן. או למשל בקיצור את הבן דבן, שזה משהו יותר כללי. את הבן דבן, איפה תושים? תכף נצייר את זה על הלוח.
זה נגיד בעשר, זה הכי טוב.
לא, בעשר הוא מתקן את הבן דבן דבן, זה לא טוב. אבל אם הוא הולך לישון, אבל אם... לא, זה מדובר שהוא לא ישן לפני חצות.
לא, לא ישן לפני חצות, אמרו להחיד לך שעה לפני חצות, לא חמש דקות לפני חצות.
התורת חכם אומר, אם אדם הולך עכשיו לישון לפני חצות, או אחרי חצות, לא משנה, הוא רוצה לקרוא קריאת שמע. עכשיו, אם הוא אומר את זה לפני חצות, אבל לא בדיוק בחצות, אז יש ככה, יש את הבן דזה. הבן דזה הוא בחינת לילה. בן זה לילה, בחינת לילה. עכשיו, אם הוא אמר סמוך לחצות, הבן הזה יש לו מה ובן, נכון? יש לו מה ובן. עכשיו, כל אחד מהם יש להם מה ובן, נכון? גם הבן הזה יש לו מה ובן. אז אומר התורת חכם, הרשש אמר לי, אם אדם אומר קראת שמה נגיד חצי שעה לפני חצות, 20 דקות לפני חצות, או שעתיים, כל שכן, יותר, כמה שיותר, יותר רחוק, הוא תיקן את הבן דבן דבן. זאת אומרת, מדרגה שלישית. אם הוא אמר קראת שמה בדיוק בחצות, אז הוא תיקן את הבן דבן. עכשיו, זה יש לו מעלה יותר, כי הוא כולל גם את המה. אז יש לו מעלה, זה משהו יותר כללי, וזה מספר 2, זה 1, זה 2. זה שלוש. טוב, את זה הוא לא יכול לתגן את המדה בין מפני שזה או עבידת יום. זה משהו אחר. הקריאת שמע זה תיקון לחצי הראשון של הלילה. שזה ודאי שזה בחינת בין. זאת אומרת, תורת חכם, יש הבדל מתי הוא אומר קריאת שמע. אמנם הוא לא נתן טעם לדבריו, אבל זה קבלה. יש הרבה דברים בדברי הרב שהם קבלה מדברי... גזירה בלא טעם, כמו שאומרים. זה גזירה בלא טעם.
אז זה אחד מהזה.
תורת חכם, אני לא זוכר כרגע את העמוד, אבל אפשר לברר את זה, יכול להיות, כן. עכשיו...
כל הזמן הזה שאני...
לא, אבל
מגנז
זמנים.
מזמן של לילה, 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 לילה,
יפה מאוד. אין ברירה, כן.
כל הזמן הזה זה בין לבין, אז איך הוא הגיע למסקנה שלנו?
אז זהו, אז הוא לא הסביר לנו, רבנו הרשע שלו הסביר, הוא רק אמר לו שזה הפשט, אבל יש טעם, אפשר למצוא טעם לזה בדברי הרב, שהרב אומר, הרי עיקר קריאת שמע נתקנה לעשות זיווג בשעת חצות. עיקר קריאת שמע של המיטה, תכליתה כדי לעורר איזה זיווג שנעשה בחצות הלילה בין יעקב ללאה. טוב, נלמד את זה לכמן, זה לא סוגיה שלנו עכשיו, אבל נכנסנו לעניין של חצות, אני נותן לסך לבינה. אז בעניין של תיקון קראת שמה, אדם צריך להמשיך שם מוחין מסוימים כדי לגרום זיווג ליעקב ולאה. גם הוא עושה תיקון של יעקב ורחל, זה משהו אחר. עכשיו, הזיווג הזה נעשה בחצות.
שעשה קראת שמה דאורייתא שלך, ואומרים, אפילו היה לעשות קראת שמה של חצות.
מכוון על זה.
מכוון שתי, מה הוא עושה?
הוא צריך לראות.
זה בדאורייתא.
אז יקרא שתיים.
היה לו הרבה בנים.
טוב, שאלה, נחדד את השאלה, אם אדם למשל התפלל ערבית מבעוד יום, עכשיו הוא צריך לחזור לקרוא קראת שמה. עכשיו, הוא שכח לקרוא קראת שמה שיצאת כוכבים, זרזים מקדיני למצוות, אז הוא לא היה זריז.
זה בדעבד יעשה. זה דבר כמו רעבי.
נכון.
זה משהו אחר, יכול להיות שסמוך. הוא עשה בסדר.
לא, אבל הוא נזכר עכשיו, לפני שהוא הולך לישון בדיוק, אז עכשיו יש לו אפשרות לקרוא את כל הקראת שמה, כמו שכתב משנה ברורה. הליבה דגמרה דפדלת ברכות. אז הוא יקרא כל הקראת שמה פעם אחת. והוא יוצא ידי חובה גם של קראת שמה על המיטה וגם דאורייתא, אבל לפי הקבלה לא כדאי. על פי הקבלה כדאי שהוא קודם יקרא קראת שמה כדי לצאת ידי חובה דאורייתא, ויפה, ואחר כך, בדיוק בזמנה, ואחר כך כי יקרא קראת שמה שעל המיטה, שיעשה את השתי תיקונים של ארבע קראת שמה ביום, שכתב בן איש חי. עכשיו לפי זה יוצא שהקראת שמה תכלס הייתה צריכה להיות לפי הדין מתי בדיוק בחצות. אבל אומר הרב, כיוון שאדם הולך לישון, ולא שייך שהוא יאמר קראת שמה המפיל חבלי שינה אחרי שהוא קם. זה לא שייך, וזה ודאי דובר שקרים. אז אם כן, אין לו ברירה, כיוון שהוא אנוס, אז הוא אומר את הקראת שמה לפני. זה דברי הקודשו של הרב בעד ישם על דרושי הלילה. נכון, נכון מאוד. אז כל שכן, הוא יפסיד בכלל לגמרי. אז ודאי שלא. אז אם כן, אומר הרב, אתה תעשה קראת שמה, אתה תקרא קראת שמה מתי שאתה הולך לישון, אפילו בשמונה בערב, התיקון יעשה בחצות הלילה. זאת אומרת, עכשיו אתה שולח צ'ק דחוי לישיבה של מעלה. קוראים לך אותו בחצות. השקעה עתידית.
עכשיו, הרב, מישהו התפלל רק ערבית. והלך לישון, לא קרא בכלל קריאת שמע לפני מיטה. אז למה הערבית הזה לא מועיל לו? הקריאה של הערבית הזה
באמת? זה לא מועיל. על פי הקבלה, כבוד הוא שואל. כי זה תיקון בפני עצמו, זה תיקון של התפילה. זה זיווג של יעקב והחיקל עם חיצוניים. ויש זיווג אחר שעושים על ידי קריאת שמע של המיטה. זה עולם אחר, כן.
כמה שתיים, שלוש קרא, לא מועיל.
זה מערכת אחרת, בטח.
כן, כלום.
אם הוא כבר ישן, לא. כבר זהו, אם הוא כבר ישן ועבר חצות בכלל. אם הוא קם לפני חצות, אולי הוא יכול לעשות קריאת שמע. מפיל חבלי ודאי הוא לא יכול כבר. אולי קריאת שמע יכול לפני חצות. אבל אם עבר חצות, כבר לא שייך.
נגילה כבוד הרב. מה ביחס בין הזמנים לאחד, שניים ושלוש?
השלוש, בין דה בין דה בין, זה תיקון שהוא עושה דווקא אם הוא קרא קריאת שמע לפני חצות. נגיד חצי שעה לפני או שעה לפני. לא סמוך לחצות, קרא קריאת שמע. אבל אם הוא קרא קריאת שמע בדיוק בחצות, או חמש דקות לפני חצות, מה למטה, אז תיקן את הבן דבן. לפי זה מובן, לפי זה מובן מה שכותב הרב דברי שלום, שרבנו הרשש היה מאוד מפחד שמי יעבור עליו לילה אחד, שהוא יפספס את נקודת חצות, ואף פעם הוא לא היה הולך לישון לפני חצות. מה היה שן אחר כך?
מה קורה עכשיו? מה, לשיטתן עכשיו, זה טוב להיות ער.
היום זה לא בא, יש חברת חשמל. בלי לשים לב, כבר מגיע 11:30 רבע ל-12.
לא, אבל
בקיץ זה יותר קשה. בקיץ החצות ברבע לאחד.
אז מה עדיף שאדם יישן בחצי ויקום בחצי השני, או שיישאר ער עד חצות?
אם אדם יודע שהוא הולך לישון לפני חצות והוא קם אחרי חצות, הוא נאנס, הוא לא מצליח לקום בחצות, עדיף שיישאר אחרי חצות, ודאי. אם הוא יכול כמובן. ודאי שעדיף שלא יעבור לנקודת חצות שהוא טועם את המיטה.
זה עדיף הנקודה שלא תשחר?
ודאי שעדיף. בלי ספק. בלי ספק, לפי רבנו הרשש, בלי ספק. כל הצרות שנמשכות על האדם, אומר רבנו הרשנר שלום, בגלל שהוא לא קם בחצות ואומר ברכות השחר. זה משהו נורא והיום, חידוש.
אז רגע, עכשיו רק שאלה קטנטנה, אם עכשיו אדם ער בגלל חצות, עכשיו הוא צריך להגיד ברכות השחר, אז מה ברכות התורה יגיד אותם אחרי שהוא מתעורר? כי חלק את ברכות השחר עצמו, הוא לא יכול להגיד ברכות התורה, הוא לא ישן.
לא, הוא לא ישן. אז רק ברכות השחר, מספיק. נכון.
אין בעיה בחלוקה הזו של לעשות אותם בחטיבה אחת?
לא, אין בעיה. הוא אומר ברכות השחר,
לא? לא להגיד ברכות התורה, אם לא ישנת?
לא יכול.
רק לא יכול לקרוא אותו, בלות השחר.
בדיוק.
גם בקד מפיל הוא מולד, נכון? אם אני שם תהיה עד אחרי חצות. מפיל.
מפיל יגיד בלי שם המלכות. אחרי חצות לא שייך בכלל. לפני חצות יכול להגיד בלי שם המלכות.
אז מה, לקום בחצות, לישון בערב, כאילו, לקום בחצות בטוח, וילמד לפנות בוקר יותר טוב, לא?
בוודאי. אחסן, שאומרים. בוודאי.
הכל הצ'ק.
זה העיקר העיקרים. זה לכתחילה. זה דעת הרב. אבל אם אדם חושש שיעבור עליו חצות בשינה, אז הוא יכול לעשות דרגה שנייה. מה הוא יעשה? הוא יישאר ירד חצות, ויקרא כעד שם הבינוק בנקודת חצות, שזה גם כן דבר מאוד עצום, שהוא מתקן את הבן דמל, ואז אם ירצי לישון, כיוון שהוא ברך בחצות ברכות השחר, אז כבר כאילו שהוא ישן צהריים, כיוון די ישן ביום דמי. אז זה חצות בדיוק קראת שמה. זה קראת שמה פה מדובר, כן? קראת שמה שעל המיטה. קראת שמה שעל המיטה. וזה לפני חצות, לפני חצות, רחוק מחצות, חצי שעה שעה. אז בדרגה 2 הוא גם יכול לעשות פעולה עצומה. בדרגה ראשונה שהוא הולך לישון לפני חצות וקם בחצות, הוא קרא קראת שמה מופלג. כלומר 4 שעות לפני, והרב מרגיש בזה בדרושה עליי. הוא אומר, אבל אין ברירה. כי אתה הולך לישון עכשיו, מה תקרא קראת שמה אחרי שישנת, תגיד המפיל. אז הוא אומר, תקרא עכשיו ב-8. אז מזה למד הרבה מהרשה, שאם אתה נשאר ער וקורא קראת שמה, תקרא אותו בדיוק בחצות. אל תגיד, לא, עכשיו... תיקון החצות. כן. עדיין, תיקון החצות זה כבר מידת יום, זה אחרי ברכת השחר.
אז למה הרב הקפיד ללכת לישון רק אחרי 3 שעות מזמן ערבית?
כן.
למה הוא הקפיד על זה 3 שעות?
טוב, יש לו שטעם אחר שם. כבר הוא מכיר את העניין הזה של חסידים הראשונים, שלא הסתלקו המוחין. המוחין, ברגע שאדם נשאר ער...
אבל הוא חייב לבוא אחרי
ערבית, מסתלקים. לא, אבל נשאר ישימו 3 שעות. אם עכשיו אדם נשאר ער אחרי תפילת ערבית... בטח, אם אדם נשאר ער אחרי ערבית 3 שעות, אז הוא גורם שבעולמות העליונים גם כן נמשך איזה שפע מסוים. זה לא כמו השפע של אותה תפילה, אבל נמשך עדיין איזה רושם של השפע הזה, איזה רווח גדול. אז עדיף שלא ישן. אבל אם זה פוגע לו בחצות, ודאי שהוא יכול לישון. יכול לישון. אין בעיה. פלל ערבית, ומיד אחרי עלינו לשבח, יביא את הכרית, להתכונן לחצות.
הילדים לא שומעים.
יש חדר אטום.
יעיר אותו מהאטום.
כן, טוב. הלאה. אומר הרב, אז אמרנו יש ליל ולילה. לילה הוא אחר חצות הלילה, ועל כן אנו מברכים ברכה זו אחר חצות הלילה ואילך. למה? כי כתוב, הנותן השכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. לילה זה אחרי חצות. לכן מברכים אחרי חצות. והשכל הוא גבריאל המלאך. השכל זה גבריאל המלאך. סוד הגבורה. כן, סוד הגבורה. ובחצי הלילה נמשכת הארת הבינה בגבורה. מה קורה בחצות הלילה? אומר הרב, הבינה מאירה בגבורה. הרי ידוע שבעמידה של הספירות, הרי הבינה עומדת מעל הגבורה. חכן בגדתי. אז בצד שמאל של הספירות, הבינה עומדת מעל הגבורה, והבינה ממשיכה אורות גדולים לספירת הגבורה, ובחצי הלילה נמשכת הארת הבינה בגבורה. וזהו מה שכתוב, הנותן לסכבי, סכבי מי זה היה? ספירת הגבורה. בינה. ספירת הגבורה מקבלת את הבינה, ואז היא מתמתקת בסוד מה שאמר הכתוב, ויבא לו יין וישת. ויבא לו, במילת לא. בדיוק, בדיוק, בלא. שמה צריך לעשות טעם מיוחד. אז חז"ל דרשו, למה יש שם טעם מיוחד? למה צריך לעשות ניגון אחר? למה כתוב שיעקב אבינו הביא לו יין, נכון? למי הוא הביא את היין?
יצחק.
יפה. יצחק מזה. יפה. אז אסור להביא ליצחק ויין, שלא יהיה בעיות בעולם. יצחק סוד הגבורה. אז אומר רשבי דרמה במיה. שם לו מים בתוך היין, שלא יהיה חזק מדי. עכשיו, אז מה הסוד? הוא מיתק לו את זה מהבינה. הוא הביא לו את זה מהבינה לגבורה. שלפי הפשט, יש פה עומק אדיר בדברי הרב. אבל לפי הפשט, הרי ידוע שבשאר הכוונות הרב לא רוצה לגלות סודות. יש לנו את רבנו הרשע שמגלה לנו את הסודות האלה. אז יש בשאר הכוונות, הרב אומר, הבינה, הנה, היא עומדת מעל הגבורה. אז בחצות, הבינה מאירה שפע מיוחד. כל הזמן היא מאירה בגבורה, תמיד הסדר הוא חכב בגלל, אבל בחצות יש איזו הערה מיוחדת שהיא מהירה בגבורה, ואז היא ממתקת את השפע הזה, ועל זה אנחנו מברכים את בורא עולם שמתק לנו את השפע הזה, שהרי עתיד לרדת לספירות התחתונות ומשם עד העולם שלנו. אז אנחנו מברכים, הנותן לסכבי, אנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא נתן לסכבי, הוא נתן לו בינה. לסכבי הזה הוא נתן בינה, והשפיע לו שפע גדול כדי למתק אותו. וזה הסוד שעשה יעקב אבינו ביין שהוא נתן ליצחק דרבה מיה. ואז מתק לו את היין, ואז יצחק שתה את היין ונתן לו ברכה, ככה מעולם האצילות.
מה, מזה שם טיפות ביין?
כן, למתק את הדינים.
שמעת את זה?
תמיד,
רק...
כן, מצווה הבדלה בדיוק.
דווקא בקידוש?
בקידוש של יום ולילה, ברכת המזון. כוס של ברכה, גם מילה...
גם במחול? כוס של ברכה?
כל כוס של ברכה, בטח.
ובין מצע נביא קצת צליחה.
אבל פי הקבלה.
כמו שיין.
יש עניין, לעשות
לו. גם תירוש הכל, לא שאלה. לא, עדיף שאשתו תעשה.
שמה, אתה מתוק? לא, לא צריך.
אפשר
לצאת מתקת? לא, אפשר להביא את זה, אפשר כתב.
עדיף שבעל יעשה?
שבעל יעשה, כן.
מישהו שצריך למסור לו בקידוש, ואם יש רק את אשתו, אז הוא ייקח לעצמו עדיף.
אז הוא לוקח בשתי ידיים. יש את הבא שמח. אתה
יודע שמישהו צריך למסור לו.
כן, אבל אם אין.
אז אישה לא יכולה.
אישה יכולה גם לתת לו, לפעמים היא לא יכולה, או אין לי מצב, או שהיא לא תאורה.
או שהיא יכולה, היא כן תמסור?
כן. כן, בטח. אז העניין הזה של הבינה שממתקת את הגבורה, רבנו הרשש מסביר, בהקדמת הוא נותן לסכבי בינה בספר נהר שלום, הוא מסביר את העניין הזה שבעצם הגבורה פה זה הנקובה עד האצילות. מי זאת הגבורה הזאת? הרי ידוע שעל פי דרוש הדעת, יש לנו חוכמה בינה, שזה אבא ואמא, וחסדים גבורות. נתקלנו בזה באוצרות חי, דיברנו קצת על זה בעל פי דרוש הדעת, שזה בעצם כל פרצופי האצילות, את הכתר על פי דרוש הדעת לא מונים. אז יש לך רק חוכמה, בינה ודעת. הדעת זה חסדים וגבורות. חסדים זה זה, והגבורות זה הנוקבה. היא נקראת גבורה פה, בדברי הרב. בחצות הלילה נעשית מסירה, שזה מושג שעוד לא למדנו, אבל בחצות הלילה המוחין של הבינה, בינה פה זה אימה דאצילות. בחצות הלילה אימה, היא מסתלקת מתוך הזה, דאצילות, ומשפיעה מוחין מאוד גבוהים בתוך הנוקבה, כדי למתק את הדינים שבה. וזה נקרא, נותן לסך ובינה להבחין בין יום ובין לילה.
המסירה הזאת מעצמה מתבצעת, בלי פעולה שלנו?
מלאה, אבל אם אדם קורא קראת שמשל המיטה, אז הוא משתתף בזה. והנותן לסך ובינה, בכוונות של הברכה עצמה לא מכוונים בזה, אבל זה נעשה על ידי העניין של נקודת חצות, בעיקרון. רק בהנותן לסך ובינה יש רמז לזה, אז רבנו הרשב"א מסביר את זה תיאורטית, בנהר שלום איך זה קורה. הגבורה שנזכרה פה זה הנוקבה דאצילות, והיא מתמתקת על ידי המוחין לאימה, שהיא נקראת פה בינה. מה שנראה לפי הפשט, כביכול שהבינה מעבירה לגבורה, זה בכלל לא ככה. אלא הכוונה שהבינה זה אימה היא לעד האצילות, אימה דאצילות או תבונה, לא משנה. והיא מעבירה את המוחין שלה לתוך הנוקבה דאצילות, ועל ידי כך נמתקים דיניה. זה מה שמתכוון.
רב המנה עושה
את הרשימה
בקיצור. זה פסוק ראשון, מדאורייתא יצא פסוק ראשון.
כן, או פרשייה ראשונה, יש דעות בזה.
יש דעת בשעריך, זה כולם מסכימים. אתה חכמים מוסיף, אתה עושה עד הסוף.
כן.
מה שאדם עשה בשעריך, ממה אירועי המצב, החצות הולך לעבור לו.
כן.
הוא רוצה לעשות גם לפי כולם לצד החובה.
הוא עשה, כן.
מספיקה בשעריך ולצד החובה.
על פי הקבלה, אם אדם, ברגע שהוא אמר ברוך שמבון מלכותו לעולם ועד והתחיל ואהבת, נעשה כבר הפעולה. נעשה, כן. עדיף כל הפרשיות, אבל אם הוא בדיעבד עשה...
כן, אבל אם הוא המפיים לאדם...
כן, או שחטפה אותו שעיניין החינם יצא.
הנסירה לא מתבצעת בקריאת שמה הזאת?
בקריאת שמה הזאת...
לא מתבצעת הנסירה?
כן, אבל זה לא הנסירה שהרב רבנו הרשש הזכיר. זה מה שאנחנו מכוונים על כל פנים בפועל, בנסירה, זה נסירה של יעקב ורחל, זה משהו אחר. פה זה נסירה לעניין אחר, זה זון דקת שעות, משהו עמוק ביותר. אז לכן... הרב הוא לא יעריך יותר מדי את הדיבור, אבל מי שרוצה להעמיק דבר בסוגיה הזאת הקשה של הנותן לסכבי, יכול להסתכל שם בנהר שלום דף כף ב' ואלך.
הרב, לפי השער, שמעתי שבקות השער של לעשות עד חצות, אדם שכח, הוא היה נוס, משהו.
מה הכוונה?
למשל, נעשה ברכות התורה.
בבוקר?
בבוקר.
עד חצות, עד השקיעה הוא יכול.
אז שמעתי מהמשחק עושה, הוא אומר שעד חצות הלילה יכול, כמו שכח, יעשה בכל השחר.
עד חצות הלילה?
עד חצות.
חידוש.
זה שייך לצד הזה.
בסדר. אם קבלה נקבל, אבל לפי ההלכה שידוע זה עד שקיעת השמש. נכון?
הוא אמר שזה עד חצות.
אז הוא אומר שאפשר עד חצות.
אם אתם שכח, לא עד חצות. וכל תשעה, חוץ מהם, אחד קרה, אם היה בשירותים חייב לברך.
כן, לא יודע.
הצד השני, הוא יעשה של הצד השני.
כן, אה?
יפה.
יעשות, יש לזה עניין עכשיו.
אני לא יודע. כי סך הכל ברכות השעה זה מידת יום. פי הקבלה, בוודאי שלא נראה שזה אפשר. כי ברכות השחר הם שייכים למידת יום. בין דמה מה דמה. בין דמה זה מחצות עד עלות השחר, ומעלות השחר עד שקיעת השמש זה מה דמה. אבל מידת לילה, פרט שקיעת השמש, עד חצות היום, סליחה. מחצות היום זה מה דבן, ואחר כך זה בין דבן, שזה יותר גרוע. יותר קשה, דין יותר קשה. ברכות השחר מידת יום.
זמן מנחה זה גם זמן גבולה.
נכון, עובדה. אז
זה יום.
נכון, אבל נכון, אבל זה לא בין דבין. זה מה דבין? זה כמו איך אומר הרב חידה, עדיין אפשר ליתן צדקה, להתפלל בשומע התפילה, לפרנסה, כל דברים ש...
אני רוצה שפה סתירה בפשט בנסות.
יש בעיה כלשהי, נכון.
נכון, זה בטלה.
נכון.
פתיחת ברכות, מה? אולי עושה קלה כזאת לעשות חבילה של ברכות.
נכון, נכון. זה לא פשוט. טוב.
ולפי הפשט מותר לי להגיד ברכות השחר אחרי חצות לילה?
כן, ודאי.
כבר מציע לנו בהלכה למעשה.
זה נתקל על מנהגו של עולם הרי.
שלא מקפיד לקום בחצות. הוא יכול להישאר ער עד חצות. אז יעשה אחר כך ברכות השחר וילך לישון?
אז תלוי אם הוא איתן בדעתו, שהוא לא ישכח שהוא ברך באותו יום מקודם, ואחר כך הוא יקום ויברך עוד פעם, ואז נמצא שברכותיו לבטלה. אם אדם ברך ברכות השחר בחצות, והלך לישון וקם וברך עוד פעם ברכות השחר, אז זה ברכות לבטלה. זה צריך להיזהר שלא ישכח שהוא בירך. אם הוא קובע בדעתו שכל הזמן הוא יעשה ככה את המנהג הזה, אז הוא יתרגל בעזרת השם. אבל אם הוא שוכח, זה בעיה. יצא שכרו בהפסדו.
עדיף לא לברך.
כן.
מעמוד השחר שבורך.
נכון, עדיף. נכון.
אבל למי עדיף? למי שיש חשש שישכח?
למי ששוכח, כן.
למי ששוכח או שיש חשש? כי חשש אפשר להגיד על כל אחד.
כן.
לא נעשה את זה אף פעם, אם אדם רוצה
לישון לחצות לילה. אז הוא יכול לעשות איזה תזכורת, ישים לו איזה מכתב, ככה, משהו ככה. איזה משהו בגדול, שהוא
מברך. יחבד על הסידור.
כן. או שישים בתוך הסידור, פתק גדול. בירכת כבר. יכתוב לעצמו. בירכת כבר, מה אתה עושה? יכתוב לעצמו ככה בפתק. ואז הוא יבעל ולא יברך.
אדם ישכח שהוא כתב שבירכתי.
סוף הרגל נעשה טבע. השם יעזור, בקיצור. עכשיו, אומר הרב, אז הסברנו את העניין של הבינה לגבורה, וזהו דהרמה במיה, כלומר, הוא ערבב, הוא השליך לתוך היין מים, בסוד יין המשמח, והוא סוד היום. כמו שאמרנו, סוד היום, הכוונה חצות הלילה ואילך, זה סוד יום כבר, זה כבר יום, אצל הצדיקים זה התעוררות כבר, אז לכן זה נקרא יום. אבל הגבורה בעצמה היא יין המשקר. יש יין שאדם לא נהנה ממנו, הוא שותה, 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 פתאום זה בא לו בבת אחת והוא משתקר ומקיים כל מיני דברים לא עליכם, זה יין המשקר, סתרה אחרה. ויש יין שהוא שותה במידה טובה, והוא ממתק אותו, ויודע לשתות במידה ובקצבה, וזה יין שעושה לו שמחה. אז יין שעושה לו שמחה זה קדושה, זה בחינת מיתוק הגבורה. היין המשקר זה לא טוב. והוא סוד הלילה, וזהו מה שאומרים להבחין בין יום ובין לילה. זאת אומרת, להבחין בין יום ובין לילה, לפי הפשט, התרנגול, הוא מבחין בין יום ובין לילה, לא התרנגולים של היום. התרנגולים של היום, לא ידע מה היא כאמר. כן.
תמים בתשע. אין לי יום, אין לי לילה. כמו שירים שהוא
עושה. בדיוק. אבל... אבל הסוד של הרב רוצה להסביר, להבחין בין יום ובין לילה, להבחין בין יום ובין לילה, הכוונה בין יום שזה הבינה, לבין לילה שזה הגבורה. זה הפשט. להבחין בין יום ובין לילה, הכוונה יין המשקר, יין המשמח. זה הפשט.
איך יודעים להבדיל בין יין ליין?
האדם עצמו, באדם עצמו. זהו, זה הכמות והסוג של היין.
זה הסוג של יין?
לא, לא, לא. למשל תירוש בטוח לא משקר. רק בחילות מקסום יעשה לו. אם ישתה הרבה. אבל אם הוא שותה יין חזק, והוא שותה הרבה, והוא לא יודע לשלוט על עצמו, הוא לא מכיר את עצמו, והוא ישתכר, אז היין המשקר זה לא טוב. זה סימן לא טוב לאדם. אם זה יין המשמח, שהוא עשה לו סלילות, ועשה לו שמחה, ראש טוב, כמו שאומרים, אז זה טוב, זה יין מתוק, כוונה מצד הבינה. זה גבורה אמנם, שהוא לא צלול בדעתו, אבל זה עדיין בחינה של גבורה מתוקה. כלומר, הערה שנמשכת מהבינה לגבורה. זה הפשט של היין השקר, אני משמח.
אבל זה תלוי הרב בגמות היין או בסוגל?
לא, תלוי באדם עצמו. יש אדם שיכול לשדות בקבוק שלם ולא מזיז לו. ויש אדם שיכול לשדות את כוס אחד, הוא...
אז הרב אומר שזה תלוי בגמות היין שאתה
משתת היין? תלוי באדם, באדם עצמו.
התלוי, הוא יש לו קרס גדול.
כן.
אם הוא רגיל לשתות, אז יכול לשתות הרבה.
כן.
ולהיות שמח.
בדיוק.
בפורמטים
לא תשתה. זהו, אז אפשר לראות את זה. שהוא על ידי היין המשמח הנמשך מהבינה, והוא המבחין בין יום ובין לילה. יפה. ברכת הנותן ליעף כוח. בערב, ברכת הנותן ליעף כוח. נכון לאומרה. מה זה נכון לאומרה? אז מרן כותב, ידוע בשולחן ערוך, סימן מ"ו, סעיף ו, מרן כותב שלא לאומרה.
לא מופיע בגמרא.
נכון, כי זה לא מופיע בגמרא. והרב חידה הביא שם בשיעורי ברכה.
לייעף גם נכון.
לייעף.
לייעף.
היה צריך עייף. אבל עייף זה גוף.
לא,
לא, לא בגלל זה, בגלל שעייף זה גוף ויעף זה נשמה. כלומר, עייף זה אדם שהוא עייף מבחינה גופנית. יעף זה עייפות הנשמה, נפש חלשה. תכף הרב הסביר את זה. עכשיו, מרן כתב לא להגיד, אבל ידוע, הרמה הגיעה, על אף שמה שמנהג אצל אשכנזים, כולם אומרים. רבי נוערי אמר שעל פי קבלה צריך להגיד. הרב חידה הביא טעם לזה, שלמה לא, למה לא כאלה שלא הייתה דעתם נוחה מהעניין הזה. הביא מהרמה מפנו, מי שרוצה יעין שם, דרכי יוסף סימן מבא שיעורי ברכה, מהרמה מפנו, באלפסי זו אותה כתב יד, הרב חידה מביא שם, אבל פה מה שכותב הרב, הרב נותן להיף כוח, נכון לאומרה, לכמן, הרב גם כן חוזר וכותב את זה בדף נון, עמוד הדלת, שם יש דרוש, הרב נותן כמה כולים נוסחות של תפילה. ואז הוא מתחיל מההתחלה, מהשקדמת הבוקר עד סיום הלילה, עד סיום היום, ושם הוא אומר שמורי היה נוהג להגיד, הנותן להיף כוח, ולא כמי שאומר לא לאומרה, כמנה אמרן הבית יוסף. אז זהו.
אז יש סצירה בהמשל בקבלה, בקטע הזה
חוזר. לא, גם בפשט יש מחלוקת אם להגיד או לא.
הולכים לפי המרן.
נכון. אבל אם רבנו ארי אמר, אז אנחנו כמו הולכים לרבנו ארי, בוודאי. הרב גם מברך הנותן ליעף. כי בהלכות תפילה קיבלנו מנהגי ארי. נכון שרבנו עובדיה אומר שאומרים סבן נגד הארי, אבל לא במיני בהלכות תפילה והשכמת הבוקר.
אז במה, בברכות פירות ואלה?
דברים אחרים, כן, אבל במנהגי תפילה, הרב מודה שם בהליכות עולם בהתחלה, קיבלנו מנהגי הרי, בטח. גם הוא בעצמו מברך הנותן להיף כוח. והיא אחת מ-18 ברכות האלו שתקנו קודם התפילה. ואף על פי שיש מגמגמים בדבר זה, למה? כי זה לא נזכר בתלמוד. כל זה... אני
חושב שזה מנסרת לברכה שני, זה ברכה אחת.
עם מה, על פי שרואים?
לא.
עם מה, נותן לסך בי?
לא, נותן להיעף כוח. אני חושב שבן שחי לא משהו, הוא מכניס על שני ברכות ביחד.
לא, אולי זה כבודו מתכוון על הפוקח עברים ומתיר אסורים.
לא, זה משהו חשוב.
אז לא, צריך להעין בזה. על כל פנים נותן להיעף כוח, אין אבא מינה, כאילו לא להגיד.
הרב אני מה שסובר זה בתור ברכה, במאה ברכות. בן שחי לא זה מחבר את זה.
איפה? טוב, צריך ישראל יהיה לי נקודה להגיד לנו. כן? על כל פנים הרב אומר...
אולי ברכות התורה עושה שתיים.
כן.
אבל יש מי שמחבר את זה לברכה של האחריה, שלא יעשות הפסק. הברכה הזאת, כי לא יעשות הפסק, כי הברכה האחריה היא מי שמלכות, היא רצון.
יפה. היא
מסתמת לברכה.
הבנתי.
אלא מפה הברכה.
אז בגלל זה הכניסו אותה. אז אני נותן להיעף כוח. אז אומר הרב נכון לאומרה, והיא אחת מ-18 ברכות האלו שתקנו קודם התפילה. ואף על פי שיש מגמגמים בדבר זה, אם כל זה ראוי לאומרו על כל פנים. כמו שנבאר סודה בעזרת השם. זאת אומרת, הרב הוא מבאר פה את הסודות של התפילות והמצוות. וגם בזה יש סוד עליון, כלומר יש לזה שורש בעולמות העליונים, לתיקון שהברכה הזאת עושה. ולכן צריך לומר את הברכה הזאת. והטעם שיש שתי ברכות אלו שהם מלביש ערומים וברכת הנותן ליעף כוח, נתקנו לסוד מה שנבאר עתה בעזרת השם. והוא, זאת אומרת, למה תקנו חכמים את הברכות האלה? למה צריך לברך מלביש ערומים והנותן ליעף כוח על פי הסוד? כי הנה אין אדם בארץ אשר לא יחטא. ועל ידי כך מפשיטין מעליו לבוש הקדושה. מה זה אין אדם אשר יעשה טוב בלא יחטא? זה שלמה אומר בקהלת. אבל ידוע קושיית הגמרא בבטרה, דף י"ז, תוספות אומרים, נכון, אומרים, מה זה אין אדם שלא יחטא? הרי כתוב, ארבעה מתו בעתו של נחש, שם בבטרה. אז איך שלמה אומר שאין דבר כזה שאדם לא יחטא? אמרו תוספות, שלמה אמר על פי רוב. ככה מתרסי שם התוספות. שלמה התכוון, שלמה המלך, עליו השלום, הוא התכוון שעל פי רוב אין דבר כזה שאדם לא יחטא. אבל יש יוצא מן הכלל תמיד, כמו בכל דבר שאמרו חכמים. עכשיו, לפי זה...
זה הרב גם הופיע בשבת מונה. ראיתי מה שהרב כתב,
כן.
שהביא את התוז, הרב כיוון הרבי עקיבא איגר שם בפרחות דפי עמוד ב'.
אה, תודה.
שם הרבי עקיבא איגר מביא את התוספות שם בשבת.
אה, הוא רומס שם על העניין של... יפה, שר כוח. יפה מאוד, תודה. אז על כל פנים, לפי הטעם שהרב תכף יבאר, אז אנחנו ננסה לדון בזה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שהם בכל זאת היו צריכים לברך את הברכה הזאת? כי הרב אומר כך, הוא אומר, אין אדם בארץ אשר לא יחטא, ועל ידי כך מפשיטין מעליו לבוש הקדושה, ומלבישין לנשמתו לבוש הקלי, פרמינן, בגדים צועים, כדמיון מה שאמר הכתוב, והתנצלו בני ישראל את ים, ונמשך עליהם זוהמת הנחש כידוע, נכון? כדמיון אדם הראשון, שנאמר בהם, וידעו כי ערומים מהם, ואחר כך כתיב וילבישם כותנות אור משחה דחיביה, אור של נחש. מה הכוונה? מערה, זה לא שהוא נתן להם חליפת אור של נחש, אלא הכוונה שמה שכתוב בזוהר על כותנות אור, הכוונה הלבוש הרוחני שלהם, שהם הלכו לישון, נתנו להם לבוש מבחינת הסיטרה אחרה, שזה קלי נוגה, כמו שתכף ננסה לבאר.
הרב, כל
אבירה? מה?
כל
אבירה? תכף הרב יעשה את החילוק, תכף הנה הרב מבאר את זה. והנה הכל הוא כפי ערך החטא. הנה הוא ראה את כבודו ברוח הקודש. הכל הוא כפי ערך החטא. תלוי איזה חטא אדם עשה. כי אם החטא הוא קל, מתחלש כוח הלבוש ההוא. בסוד, צור ילדך תשי. אם אדם עשה חטא קל, קל, הכוונה לפי הגדרים שנתנו חכמים. נכון שאין אתה יודע מתן שכרה של מצוות וממילא גם כן עבירות, אבל אפשר פחות או יותר להבין מה זה חטא קל, מה זה חטא לא קל, שהרי הגמרא ביומא פ"ו אומרת דלת חילוקי כפרה של רבי ישמעאל. איך הם הולכים? יש עשה, יש לא תעשה, שזה יותר חמור מעשה. יש לא תעשה שיש בו מיתות בדין, שזה יותר חמור מלא תעשה גרידא. ויש חילול השם. אז יש, תלוי איזה ואיזה קריטריון הוא משייך את החטא שהוא נכשל בו.
האמת הרבה, אנחנו לא נפקמים, גם אנחנו יודעים או לא, אם זה פעולה שהשמיים עושים,
אנחנו. נכון, אבל מה, יש אפשרות לאדם עצמו להטיב עמו על ידי שהוא מתוודה. על ידי שהוא מתוודה, הוא מקבל על עצמו לפני השינה דלת מיתות בדין, אז הוא נעשה כברי החדשה. אז יש עניין גדול בזה, בטח. תכף הרב יבאר את זה. מה? נכון, נכון, בהקדמה, הקראת שמה של המיטה גם.
לא, לגבי הפגם.
כן.
שהסברת,
נכון, נכון, דף י' ד', נכון. נכון מאוד. אז שמה כמובן, אבל הוא משייך את זה לארבע חילוקי כפרה.
נכון.
יפה מאוד. אז זה מראה ש...
של...
בדיוק, לפי זה הוא ידע שהוא הגיע למקום יותר גבוה, יפה מאוד, חזק וברוך. אומר הרב, אם החטא קל, הוא מתחלש כוח הלבוש שלו. בסוד צור ילדך תשי, כוונה מלשון תשש כוחו כנקבה, אבל איננו מסתלק מעליו. ואם החטא הוא חמור, מסתלק הלבוש לגמרי מעליו. וכנגד בית בחינות אלו, נתקנו בית ברכות אלו. ועניינם, הוא מסביר יותר הרב. אז מה אמרנו עד עכשיו? אם אדם עשה חטקל, אז עושים לו רק פחחות וצבע ללבוש של הנשמה שלו. הוא לא איבד את הלבוש שלו, נהיה חורים קצת, עושים לו ככה תיקונים, מחזירים לו אותו לבוש. לא, לא, רק שנייה. ואם אדם עשה חטא חמור, לוקחים לגמרי את החליפה ונותנים לו חדשה. אז אומר יפה שעה, מה זה? מצאנו חוטא נזכר. אם אדם עשה חטא קל, מחזירים לו את זה ככה, פחחות וצבע. ככה יד שנייה כזה. ואם אדם עושה חטא חמור, נותנים לו חליפה חדשה. אז מה זה?
חליפה אחרת נתנו
לו. נתנו לו חליפה אחרת, בדיוק. זהו, נתנו לו חליפה, איפה החליפה הראשונה, איפה השנייה? ודאי שהחליפה השנייה זה לא כמו הראשונה. בדיוק, חזק וברוך.
מה עם הקפדה? זה אפשר להגיד קל?
שמה?
הקפדה, נגיד כעס, כפדה.
כעס? חטא שאדם כעס. תלוי, תלוי איזה כעס. כעס זה חמור מאוד פלילי בעיני חז"ל, בטח. חז"ל יבואו דף שלם בנדרים כ"ב. חז"ל הקדישו דף שלם לעוון הכעס. אז ודאי שזה דבר מאוד חמור. אבל שוב, תלוי בגדר הכעס. יש דברים, רבנו הרמב"ם אומר שמותר לכעוס. אבל אם יש לו סיבה מוצדקת, וגם הכעס יהיה רק לפנים. כלומר, הוא רק יעמיד עצמו כאילו שהוא כועס.
אפשר להבדיל את זה?
זה לא קל, זה לא קל. לא קל להיות יהודי, בקיצור. זהו. אומר הרב, כנגד בית בחינות אלו של החלשת הלבוש, או החלפה לגמרי של הלבוש הזה, נתקנו בית ברכות אלו. ועניינם הוא, כי הנה בכל לילה כאשר האדם מפקיד נשמתו ביד המלכות העליונה, כלומר, נוקבה קדישה דאצילות, בסוד בידיך הפקיד רוחי, ראשי תיבות באר, הנה היא מחדשת אותה. המלכות, הנוקבה דאצילות, הנשמה של האדם עולה להיכנס בתוך היסוד שלה, וכמו עושים לה עיבור מחדש. בונים אותה מחדש את הנשמה, היא מחדשת אותה בסוד חדשים לבקרים, רבה אמונתך, ראשי תיבות רחל. חדשים לבקרים רבה, ראשי תיבות רחל. זה רמז שהיה נשמה עולה לרחל דאצילות. ומי שנסתלק ממנו לבושו, נותנת אליו בבוקר בחינת לבוש. אז נותנת לו לבוש. טוב, אבל זה לא כמו הלבוש הראשון. ומי שיש לו לבוש, אלא שנחלש, היא נותנת כוח בלבוש ההוא. ושני בחינות אלו נעשות בעת הבוקר, בסוד חדשים לבקרים והבן זה. כלומר, מתי שהוא מתעורר האדם, מתי שהקדוש ברוך הוא החליט להעיר אותו, אז הוא מקבל את הלבוש הזה. או המחודש, או המשופץ.
מי שאומר זה כנגד אם נסתלקה לו בכלל, שזה לא ברכה לבטלה, זה יכול. רק אחד מהם, או שנסתלק לגמרי, או שזה, אחד מהם לא צריך.
יפה מאוד. אז כיוון שאנחנו אומרים, זו שאלה נפלאה, אבל כיוון שאנחנו אומרים, גם כן זו שאלה, זה דומה למה שהרב כתב מקודם, שיש עוד קושה של הרב יפה שעה, הוא אומר, אין אדם שלא יחטא, הוא אומר, איך זה יכול להיות? אבל יש צדיקים שהם לא חוטאים. אז הוא אומר, מה שהרב אמר, אין אדם שלא יחטא, הכוונה כל החיים, אבל יכול להיות כמה בימים שהוא לא חוטא. ואז יש שאלה, זאת אומרת, אז למה בימים האלה, למה הוא צריך לברך? אז מה הדין? אז שוב, התשובה הזאת היא חוזרת כנראה לעניין של דין הערבות. של דין הערבות. וזה מיישב גם כן מה ששאלנו מקודם לגבי ארבעה שמתו בעתיו של נחש. היו ארבעה חכמים, הגמרא אומרת, שמתו רק בגלל גזירת, רק בגלל חטא אדם הראשון, עתיו, הכוונה עצתו. רק בגלל עצת הנחש לחווה, בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר שכל האדם, סוף אדם למיתה, שובת הגמרא בחוט י"ז, אמר לו בוא תימות, מעפר בא ועפר ישוב. רק בגלל זה מתו, אבל סתם כך לא היה להם שום חטא. לא היה להם סיבה, כי אין מיתה בלא עוון, אז אין מיתה בלא חטא. אז לכן, אז לפי התירוץ הזה של ערבות, ודאי שגם הם הולכים לברך מלביש הערומים ונותן להם כוח.
זה מסתבר גם שהיה אמרנו
שאומרים
שעברו, שהרי אמר,
שמנהגו
של
עולם
נתקן.
זאת אומרת,
גם לפי הקבלה, זה
מנהגו
של עולם. אז מסתדר
למה הוא הביא את זה. יפה מאוד. זאת אומרת, גם על פי הקבלה, אם בטל הטעם שהפרטי שהרב נתן, בכל זאת יש את הדין של ערבות. יפה מאוד.
משהו פרטי. אתה חוטא את זה משהו פרטי.
לא?
ערבות חל...
לאו דווקא, למה? אני אגיד לכבודו. הרב אומר בשער הכוונות, בדף מ"ב, עמוד ג', פה לפני דרוש, לפני שמתחיל את דרושי ויעבור, אז בדף מבית עמוד ג' הרב אומר, למה אומרים בבידוי ישמנו, בגדנו, למה אומרים בלשון רבים? לא, וגם למה אומרים את כל הנוסח כל יום? הרי בוודאי אדם, גם אם אדם חוטא את כל מה שכתוב שם, אבל לא יכול להיות שכל יום הוא חוטא את כל הסריה. חייב בזה כמה ימים בשנה לפחות, או כמה שבועות, שחלק מהנוסח שם הוא לא עשה. אז למה הוא אומר? זה לכאורה כמו שהוא דובר שקרים לנגד עיניו יתברך.
זאת אומרת
הרב,
שהווידוי
הזה אנחנו אומרים בגלל שמלבד מה שנענש אדם על חטאיו, הוא נענש גם על חטאי חברו. ועל זה אומר השבנו בגדנו, לא על גלגולים. על אותו הדור, שאנשים שהם חלק מהשורש שלו עושים עבירות במזרח הרחוק, לא עליכם. אז הוא, אם הוא שייך לשורש נשמתם, יכול להיות שהוא יסבול בגללה. עד כדי ככה, זה עומק הדין הוא נורא והיום, מי שמתבונן בזה.
איפה האמת בשביל?
אז זה ראיה שאדרבה, העניין של ערבות הוא חזק מאוד בדיוק בבחרים האלה. אז זה לא רק פרטי, לפעמים זה גם כן עניין שהוא כוללני. לכן אפשר לאדם לברך בשתי הברכות האלה, כי הוא ערב גם כן על אנשים אחרים. זהו. הלאה, אומר הרב, מה?
גם קשה למדוע את עצמו, אני חוטא או לא חוטא. לפעמים אדם צריך לתת צדקה, אבל לא נתן, אני חושב שלא חטא או חטא.
כן, באופן כללי, כמובן, אין סוף לזה.
חס, אני אומר, זה לא אני.
זה ודאי שהוא לא יכול לעמוד על דקיות כאלה, אבל אני אומר, באופן כללי, הגמרא אומרת ברכות סמך א', רבה אומר, ידיין איש בנפשי, אם הוא צדיק או לא. פחות או יותר, אדם יכול לבחון את עצמו, באיזה לבל הוא עומד. בדיוק, ישאל את אשתו, מה את אומרת עליי? היא תגיד לך הכל. שאל אותה.
תראה מה אתה ברוח שלהם, זה גדול. זה יצ'ק.
בדיוק. יפה. כדאי לנסות. טוב. בחידוש זה נעשה, אומר הרב, איך היא מחדשת את הנשמה שלו? חידוש זה נעשה על ידי שם אל, המתעורר בבוקר בסוד החסד, כמו שכתוב חסד אל, כל היום, ובסוד וישכם אברהם בבוקר, שזה בחינת חסד, אברהם איש החסד. מסביר הרב יותר מזה, ובסוד מה שביארנו על מה שתקנו בברכת יוצר אור המחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית, עיין שם. טוב, נגיע לזה בעזרת השם. והנה, זה סוד עניין המלבוש. עכשיו הרב מסביר את העניין הזה שהוא ישם אל, שהוא הסביר. אומר הרב, והנה זה סוד עניין המלבוש, כי מלבוש בגימטריה אור פניאל, שם סוד, שהוא סוד, שם אל.
אתה להגיד את השם
הזה? עדיף שלא, אבל לזכות המצווה תגן בעדנו. והוא סוד. והוא סוד, שעה, השם הזה הוא מופיע במקרא, נכון?
כן.
איך כתוב שם? יקרא שם המקום? נגמר. זהו.
קוראים פסוק, כל שם השם.
כל שם שהוא כן בסוף, מותר להגיד.
אם אומרים את זה, אם העולם דשים בזה, כמו גבריאל, שם גבריאל מיכאל, אז כן, אבל סתם ככה.
זה
עוד לא מיתר. עניין המלבוש, כי מלבוש בגימטרי השם הזה, שהוא סוד שם אל, והוא סוד שעח נאורים, כלומר 378 אורות אשר בפנים העליונים, כמו שהתבאר לכמן בעזרת השם. אנחנו נראה בעזרת השם שהרב יבאר את הסוד של ה-378 אורות האלה. הרב מבאר את זה תכף בעניין המלבוש. הרי אנחנו מברכים מלביש ערומים. אז במילת מלביש יש רמז למלבוש העליון הזה, תכף הרב יבאר אותו. והוא בגימטרי החשמל. חשמל זה גימטרי המלבוש. וכאן הרב נכנס לעניין העמוק הזה של לבוש הבינה. והוא בגימטרי החשמל, לבוש הבינה המלבשת את זון. ולזה תכוון באומריך מלביש הרומים, אל מה? אל מלבוש הנזכר. והכל נמשך משם אל. איך זה יוצא? מסביר הרב. והוא, מה תכוון? תכוון ככה. כי בית שמות אל במילואם עולים בגימטרי 370. איך אתה כותב א' למד? א' למד פי, למד מ' ד', זה עולה לך 185, קפה, כפול 2, קפה כפול 2, פעמיים קפה, 370, ועם חטא אותיותיו כאלה, שם אל ושם אל במילואו, שזה או 6 אותיות, כמו שהרב פה כותב, עם חטא אותיות האלה, הרי 378, גימטריה מלבוש, עשיו.
תקרים את עשיו.
גימטריה עשיו עם שתי האוזניים שלו. עשיו עוד שתיים. שח.
378.
גימטריה מלבוש. הוא כבר ידעת מה שכתוב בסבא דמשפטים. זאת אומרת, לפני שאתה בא ללמוד שער הכוונות, אתה כבר יודע את כל הזוהר. כבר ידעת. כבר ידעת מה שכתוב בסבא דמשפטים, פרשת משפטים בזוהר הקדוש, דף צדיק וב עמוד שני, בפסוק ובבגדו בא. זה הפסוק בפרשת משפטים. אז מה זה בבגדו בא? זה בגד רוחני, כי לבוש הנשמה נמשך משם הזה. משם אלוקה, שפירושו הוא אל ובקה. אם אתה מחלק את השם הזה, זה אל ובקה. כי המלבוש נמשך משם אל לבווה, שם זון. הנקראים ו' ו-ה'. הרי נתבאר ברכת מלביש ערומים, שנתקנה כנגד מי שנתפשט מעליו לגמרי מלבוש הקדושה. והנה הוא מתחדש עתה בבוקר לגמרי. אז על ידי שאדם מכוון את העניין הזה, אז הוא מקבל מלבוש חדש.
אם הוא לא מכוון.
אם הוא לא מכוון, נותנים לו בגמח.
גמח.
אבל כן. השם שמקבלים אותו בקריאת שמה גם.
גם בקריאת שמה, בכמה מקומות. זה חוזר ונוער, כן.
סליחה, אור לא מחכיב, זה מעל המלבוש הזה.
על איזה מקיף כבודו מתכוון? לא, לא, יש פה, הרב פה תכף הוא נכנס סוגיה של אור מקיף, אבל יש הרבה סוגים של אור מקיף. יש מקיפים דלמד מהם, בצלם.
יש למד בעץ חיים.
כן, נכון. ויש מקיפים של מקיפי היחידה, יש מקיף דימה.
איפה המבוש יושב פה עכשיו?
הנה, הנה, תכף נסביר לאט לאט. הרב מסביר תכף, לכמן. תכף הכל יהיה ברור בעזרת השם. בלי נהדר. אומר הרב, כנגד הבחינה השנייה, עד עכשיו הרב הסביר לפי הפשט, תכף הוא נכנס בעומק יותר. כרגע, לפי הפשט, הוא אמר לך, שמע, מה שתכוון עכשיו, תמשיך. בחינת מלבוש לזון. איך תמשיך? תכוון אל מלא פעמיים, כמה זה 370, ועוד 8 אותיות שציירתי לך, ביחד 378.
אפשר זה למשוך עליו?
מה?
ממשיך למשוך?
כן, 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 למשוך. בדיוק, מלמעלה למטה. כן, להוריד. עכשיו, תכוון 378 להוריד לבבקי? והמשכת מלבוש לזון, ממילא גם אתה נהנה. עכשיו, אומר הרב, זה טוב לברכת מלביש ערומים. אבל הנותן היעף כוח, איך עושים? אומר הרב, וכנגד הבחינה השנייה שנחלש מלבושו, אך לא נפשט לגמרי, תיקנו ברכת הנותן ליעף כוח, והדבר מבואר. בברכת הנותן ליעף כוח זה רק עייפות באלמה. יש לו אותו לבוש, אבל הלבוש הוא קצת מנוקב, קצת, אז הוא חלש קצת. החיצונים ככה, איך אומרים, תקפו אותו, אז הוא קצת חלש. אבל בחטא חמוש הרב הסביר, מלביש ערומים, אין לו בכלל לבוש, אז הוא חייב את ההמשכה הזאת של החשמל דהימה. אז זה החילוק שהרב עושה לקופונים לפי הפשט כרגע. מהרב, ודע שאין טוב לאדם, ככה דרך אגב הרב אומר, בוא נעשה התנחתה בדברי אגדה. אז הוא אומר לך, ודע שאין טוב לאדם ללבוש בית מלבושיו, ביחד. והעושה כן, קשה לשכחה. וסוד הדבר, קודם כל הוא אמר הלכה. הוא אמר, אם אדם לובש שתי בגדים ביחד, בלי להפריד אותם, אם הוא למשל לוקח שתי חולצות בבת אחת לבש. אז אומר הרב, קשה לשכחה הדבר הזה.
דווקא לבוש, אבל
הפשטה אין בעיה. הפשטה? הרב לא כתב, אבל יכול להיות שכן. אנחנו מקפידים לא לעשות, כן. לא, 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 גם
לבוש על הפשטה לא ידוע, רק על הלבוש.
נכון. מה הדין כיסוי? בדיוק. יפה מאוד. מה הדין, איך שלבש יפשוט? אם הוא מקפיד ללבוש אחד-אחד, גם לפשוט, יפשוט אחד-אחד. למרות שלפי הטעם שהרב הולך לתת, משמע שכן יש חילוק. דווקא בלבישה יש עיקר כפד. אבל תכף ננסה לדבר על זה. מה הדין כיסוי ראש? אם אדם נובש שתי כובעים, או שתי כיפות, או כובע ומקבעת, מקבעת וכיפה למשל. אז הכף החיים הביא שכן צריך להקפיד. אז ככה נהגו אחריהם. שמעתי שהרב בציון אבא שאול, שהוא הלך עם מקבעת, הוא לא שם את הכיפה שלו מתחת, כדי שלא ייצא מצב אף פעם, שאפילו אם הוא מוריד את המקבעת, שייצא הכיפה איתו. איזה דבר.
המוצב לגמרי.
הוא אמר את זה.
הוא אמר וזה דבר חמור מאוד.
מה זה חמור? זה גורם לשכחה. כן, זה בעיה. שכחה זה לא טוב. מישהו אומן תורה, זה לא טוב שכחה. מה?
זה קפיד גם על הפשטה. אם הוא לא הוריד אף פעם
שכמו יפה מאוד, נכון? כך שמעתי על כל פנים. מאחד התלמידים שלו, הקרובים ביותר. עכשיו, אומר הרב, סוד הדבר, למה זה לא טוב ללבוש ביחד שתי בגדים בבת אחת, כלומר, בלי ללבוש אחד אחרי השני, כי הנה מלבוש האדם הוא מן הקדושה, ועל ידי העבירות שהאדם עושה, גורם להתלבש בקלי, שתאחזו הקלי במלבושיו. והנה, המלבושים, יש בהם בחינת אור המקיף מחוץ להם, כנודע. המלבושים של האדם, חוץ מהמלבושים, יש עוד אור מקיף. כך אומר פה הרב, הנה המלבושים יש בהם בחינת אור המקיף מחוץ להם, כנודע. כי יש אור פנימי לפנים, ונכלל בתוך הגוף, והמלבוש סובב את הגוף. איזה מלבוש? חולצה נגיד, אדם לובש, מעיל, זה מלבוש. ועל המלבוש הם האורות המקיפים, ועומדים מחוץ המלבושים. והנה, לכל לבוש ולבוש יש בחינת אור מקיף. ואין לך דבר שדוחה את הקלי כמו אור המקיף. לפי שאין יכולת בקלי לנק ולהתאחז באור המקיף. ידוע שהאור המקיף והאור הפנימי זה בחינת גר וזאת. כמו דוגמה לזה מצינו איפה בכוונות הנשיקין של ברכות אמצעיות של תפילת 18, אז ידוע שהמקיף די פנימי הוא בחינת ג' ראשונות, והפנימי זה בחינת שבע תחתונות. אז ידוע שהחיצונים אלה הם אחיזה בגר. לכן זה טעם משבח שהם לא יכולים להתאחז באור המקיף.
כמה שאדם לבוש יותר, אז הוא
יש לו
יותר מקיפים?
לא מוכרח, כי זה מקיף פרטי דווקא לעניין הלבוש של החיצונים שרוצים להתאחז באותו בגד. זה הפשט.
מה שאתה מתאחז בבגד?
מה?
מה שאתה מתאחז בבגד?
כי הבגד עצמו זה בחינה שהיא נמצאת לפנים מאור המקיף. אז כדי להתאחז באור הפנימי, אז הם באים ונתפסים על הבגד.
אז מה זה מתאחז?
שזה דבר שזה לפנים מאור המקיף. ואז הם יונקים שפע יותר מקדחיותם, זה לא טוב. צריך לעשות איזו פעולה שהיא משמה את עיניהם.
אבל לפי זה, הם באים רק לאדם, ויכול, לדוגמה, יש שתי חוצות ביחד, ויכול להתתאם ביחד ללבוש.
או, אז בוא נראה מה הרב אומר על זה. רק שנייה.
יכול להיות שהאור מתחלק לשבע בגדים, הוא מתחלק לשני בגדים.
בסדר, אז כרגע, קודם כל הרב אמר טעם, הוא אמר...
לא, מתחלק, האור זה אותו אור.
קודם כל הוא אמר, תשמע. הוא עוד לא נכנס לתכלס, הוא קודם כל עכשיו מסביר. הוא אמר, תשמע, קודם כל, תדע לך ההלכה, קבל ממני. לא כדאי לך ללבוש שתי בגדים בבת אחת, כי זה עושה שכחה. עכשיו, אם האדם אומר שהאדם לובש בגדים, אז האור המקיף של כל בגד ובגד הוא נמצא מחוץ לכל בגד ובגד. ממילא אתה למד שהחיצונים נכנסים לפנים מאור המקיף. הם לא יכולים לעמוד מחוץ לאור המקיף. האור המקיף זה רדיו-אקטיבי, שמה את עיניהם. אז הם נכנסים בפנים. עכשיו, אומר הרב, לפי שאין יכולת בקלי לנק ולהתאחז באור המקיף, ולכן הוא עומד בחוץ. ואין לו פחד מן הקלי. מי? אור המקיף. הוא אין לו בעל לעמוד בחוץ, מחוץ לבגד. כי הוא לא מפחד שמי שיבוא לו מאחורי אגב, הם לא יכולים להתקרב לאור מקיף. ונמצא כי המחבר שני מלבושיו ולובשם ביחד, אינו נותן מקום לאור המקיף להיכנס תוך שני המלבושים יחד, ולהקיף בין כל לבוש ולבוש. אם הוא ילבש שתי בגדים ביחד, יהיה לו רק מקיף אחד.
זה
בעיה. אם יהיה מקיף אחד,
הם לא יכולים להתקרב למקיף הזה, מה הבעיה?
למקיף הזה הם לא יכולים, אבל הם נכנסים לפני ולפנים.
איך נכנסים לפני עם הלשון בחוץ? איך עוברים את הלשון?
לא, זה לא עובד ככה. יש קלי, תמיד שהמעציל עושה זה בחינה של קדושה. יש
אור הדרי.
בדיוק. יש אור פנימי וקלי ואור מקיף. מכל בחינה שבעולם יש את המושג הזה של אור פנימי, קלי ומקיף. הנמצא שאם הוא ילבש שתי בגדים ביחד, אז יהיה לו את האור המקיף הגדול, שמחוץ לבגד החיצון, אבל הבגד הפנימי, הבגד הפנימי, הקלי שמתייחסת אליה, היא תוכל לבוא ולעשות בעיות.
ומה הבעיות? השכחה?
או, אז מה הקשר לשכחה? ועל ידי כך, ועל ידי כך, אין הקלי נדחות משם, כי לא נכנס שם אור המקיף לסמא את עיניהם, ונודע שאין השכחה מצויה, אלא מחמת הקלי. כי הזכירה היא מצד הקדושה, בסוד ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אז אם כן, כיוון שהשכחה היא באה מהקלי, אז הם באים ומציקים לו, ואז הוא שוכח. זה לא טוב. כאשר האדם לובש מלבושיו, זה פעם אמרנו, שמרן כותב בסימן ג' כמדומני, על העניין של סימן ד', שאם אדם לא מקפיד בכל הדברים שצריכים נטילה, שצריכים רחיצה, אז הוא עושה מדעתו. ככה אגיד שם. עכשיו, אם הוא תלמיד חכם, פחדים זה על תספורת. אבל הדברים של מקומות דווסקניות, או דברים כאלה שצפוניו, או נוגע במקומות המפוסים, כל מיני הדברים שמרן מענה שם, אז הוא יוצא מדעתו, אם הוא לא מקפיד לרחוץ את ידיו, ואם הוא תלמיד חכם, תלמודו משתכח ממנו. טוב, אז תלמיד חכם, תלמודו משתכח ממנו, אז תלמיד חכם לכאורה נמצא שהוא נזכר, טוב, הוא לא יוצא מדעתו. אז איפה פה המסו פנים יש בדבר? אז אמרנו שתלמיד חכם ששוכח את תלמודו, זה בשבילו לעשות מדעתו. אם הוא תלמיד חכם אמיתי, מדובר שם על תלמיד חכם אמיתי שבאמת התורה חשובה לו שהיא תשתמר בידו ותלמודו יתקיים בידו. אז עצם העובדה שהוא מאבד את תלמודו זה דבר שהוא יותר גרוע מלצאת מדעתו. על כל פנים זה אותו עניין בשבילו. שהדעת קנית מה חסרת ואין דעת אלא תורה. תורה גם כמו שאומרת הגמרא, בסוף הממחת שדעת זה תורה. אז אם כן עצם מדעתו, תלמיד חכם ששוכח תלמודו זה אותו דבר. אז השכחה זה דבר לא טוב לבין תורה. זאת אומרת, הרב, תשמע, תקפיד על זה והכל יהיה בסדר בעזרת השם. כאשר האדם לובש מלבושיו בכל פעם שלובשם צריך להיזהר. עכשיו זה עוד הלכה, הוא אומר שאדם לוקח את הבגד צריך להיזהר לקחת בצידי הלבוש ביד ימינו בצד ימינו, שתי דברים, שהוא מחזיק את החולצה קודם כל הוא צריך להחזיק אותה ביד ימין ובצד ימין, דבר ראשון. אחר כך מה הוא צריך לעשות? ואחר כך ישאיר צד הימני ביד ימינו, ואחר כך ייתן צד שמאל של המלבוש ביד שמאלו דרך האחור. זאת אומרת, הוא צריך להחזיק את הבגל בצורה כזאת, ולהעביר את הצד שמאל, לעשות איזו תנועה כזאת ליד שמאל, כן. ואז, בדיוק, ואז הוא יתלבש. עד כדי כך, אה?
הוא לא מכניס צד הימנית קודם?
זה חינם, הוא יכול. אבל קודם כל שכל הבגל יהיה פה ביד ימין. ואז את השמאלית הוא יזרוק במקצועיות צד האחור.
לא מדובר בגופיה.
לא, מדובר במעיל כנראה או בגלימה.
מה העניין של החמצן?
המכנס לא שייך.
מה העניין של
זה מאחורה? אולי בגלל שהשמאל צריכה לקלל בימין, אז זה לא כבוד שהיא תעבור דרך מהימין לשמאל דרך הפנים. יכול להיות. אבל על כל פנים הרב אומר כך, ואחר כך ילבש צד ימני של המלבוש ביד ימינו, ואחר כך ילבש צד שמאלי של המלבוש ביד שמאלו, ותמיד יכוון לכלול הכל בימין. ואחר כך הימין נותנו אל השמאל, והיין במה שהתבהר עתה בעניין לבישת המנהלים. וזה דומה למה שאנחנו מכירים בלבישת המנהלים. מרם סימן ב' על עניין של נעל ימין תחילה ואחר כך שמאל, ואחר כך סוחיל שמאל, כמו שכתוב בשבת סמך א'.
זה הטעם שכשאתה מפשיט בגן עשו לז
שאתה מפשיט בגד אסור לזרוק אותו? איפה כתוב שאסור לזרוק אותו?
אתה רוצה לנגב בו.
לא, שמעתי לו מצב גם אמר שכשאתה מוריד חולצה, אל תזרוק את זה בגלל הכיסא,
תשים
את זה יפה,
בגלל האור מקיף הזה. יכול להיות, אבל עיקר האור מקיף הוא שוכב מתי שאדם מתלבש, לא מדע שהוא על הכיסא. אבל יש כאלה מקפידים שאם הבגד לא היה מקופל, כשהוא לא היה מונח יפה, אז כשהוא בא ללבוש אותו בבוקר, את הבגד הוא מנער גם כן.
מטלית של שבת.
כן. לא רק את הטלית, החידוש הוא שזה בגד של חול.
רגע, זה הרב, יש דק שמוקנו לזרוק בגד?
רבנו ארי באף מקום. אבל כנראה שיש מנהג חסידות בזה, שדוד המלך ביזה את הבגדים, כיוון שהוא קרא לו את המעיל לשאול, יכל לעשות לו משהו אחר, למה קראת לו את המעיל? אז כיוון שביזה את הבגדים, אז הבגדים לא חיממו אותו לעת זקנתו. ככה אומרת הגמרא, שכדוש הוא הביא לו מידה כנגד מידה. אז יש כמה אפשרויות לנסות להבין איך אפשר לכבד את הבגדים. אולי בגלל זה הוא אמר, שלא יזרוק את הבגד.
בגלל שנתפסים בזה חיצוני,
אמרנו.
כשזה לא מסודר, נתפסים בזה
חיצוני. כן, זה מה שאמרנו מקודם, שלכן יש נוהגים לנער את הבגדים. יש נוהגים לנער את הבגדים.
לכן
לנער
את הבגדים, ככה.
כן.
זה לא רק את הרב, בעצם זה נוהל
נער. לא ברכת הלבנה.
שאלנו מקודם בעצם. שמה? יש תמיד לעולם, לא נתפסים דווקא על האדם. יש תמיד על הבגדים. לכן אם הוא תופס את שתי החולצות ביחד, אז כל אחד יש לו בנפרד, אז חייב את שתי המקיפים. אבל אם באמת לא היה טעם הזה, אז באמת היה מועיל, עד רבה. שלבה של שתיים ביחד, ואז הם יעצרו את מבחוץ.
יפה. בסדר, 100%. על כל פנים, כל האחיזה שלהם זה מכוח הקדושה שהוא צובר, שגוף האדם צובר. אבל הבגדים יש להם קשר אמיץ עם הגוף של האדם. ועכשיו הרב הוא נכנס לעוד סוגיה כזאת.
לגבי מה שהוא אומר להזרים מאחור, אם זה חולצה, כמו שמשתמע פה, שיכניס יד
למינו. כן, זה לא שייך.
אין מציאות אחרת.
זה קשה.
אין מציאות אחרת להעביר מקדימה, מה זה יועיל? מחזיק ביד ימין, עכשיו מעבירים קדימה, מה יעשה? איך ילבש עכשיו?
נכון, אבל לא, מדובר פה שה...
גם להעביר מאחור.
לא, מדובר שהבגד הוא פתוח, בחולצה סגורה, לא שייך הטעם הזה. כי מדובר, נגיד, כמו ג'קט שהוא מחזיק, ואז הוא יכול להעביר את החלק השמאלי דרך האחור. איך הוא יעשה בחולצה סגורה? הוא לא יכול. לא שייך.
בזמנם היה חלוק כזה עם כפתורים.
בדיוק, מה שבאתי להגיד ש... בדיוק, היה בגדים קצת יותר... זאת אומרת, יותר פתוחים אולי יותר.
זה המציאות היא רק לקחת את זה דרך האחור, ולא דרך הפנים, אין משמעות לפנים.
כן, כן, מסתם הבגדים האלה זה משהו ספציפי, זה לא כל בגד שאפשר לעשות אותו ככה. זה פשוט. זה לפי מה שכבודו מסביר, זה מובן. זאת אומרת שכבודו מתכוון שלא שייך להעביר בגד כזה דרך הפנים.
כמו ז'קט.
נכון, איפה ילבש ז'קט דרך
הפנים? יש פעם עניין, האורות הם קדימה חזקים, מה מסתיר אותם?
לא, אבל נראה שהרב הוא לא רוצה בעיה טכנית, הוא מסביר פה משהו על פי הקבלה.
זה לא עכשיו איך תתלבש. זה אומר, כמו שהרב אמר יפה, פשוט כי הימין תעביר לשמאל, זה לא כבוד. כאילו דרך האחוריים.
זה לא כבוד כאילו שהשמאל יעבור דרך הפנים. אז איך אומרים, תשפיל אותה את השמאלית הזאת. שהיא תהיה יותר נחותה מהימין. את הימין העברת, לקחת אותו מול הימין לפנים, לקחת את הימין, שמת אותו פה. עכשיו את השמאל תעביר אותו מאחורה.
תעשה בשינוי.
כן, זה מה ש... זה מה שמתכוון הרב פה בשורה האחרונה. ותמיד יכוון לכלול הכל בימין. זאת אומרת, הטעם שלו זה על פי הקבלה, של לכלול את השמאל בימין. ואחר כך הימין נותנו אל השמאל. ועיין במה שהתבהר אתה, בעניין לבישת המנעלים. אז מה שהולך הרב לבאר אתה,